אנחנו נמצאים בפסקה סמך ג', אז בואו נקרא את זה שוב, נחזור קצת מה שראינו פעם שעברה וננסה פה להתקדם. ראינו שרבי יהודה לוי, המלך שואל אותו, מלך תודו אפשר לדחות בקש, אבל מה נעשה כשיש סתירה בין המדע לבין התורה, בין הפילוסופיה לבין התורה, כשהסתירה הזאת היא לא פשוטה כל כך, כי באמת המדע, הרמב״ם קורא לאריסטו פסגת השכל האנושי. זאת אומרת, המדע זה לא סתם. יש פה משהו כישרוני מאוד, חכם מאוד, רציני מאוד. מה קורה כשהתורה אומרת משהו והמדע אומר בדיוק הפוך? מה קורה כשהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואריסטו מוכיח שהעולם הוא קדמון? לדוגמה. ויש עוד במשך הדורות עוד הרבה שאלות כאלה. מה עושים עם זה? אז בואו נקרא את סמך ג', הפילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. וראינו, אני קורא כבר ישר עם מה שראינו פעם שעברה, המושג הזה אין לבוא אליהם בטענות, זה מושג מאוד מעליב, זה נשמע כמו, טוב, נו, אי אפשר לבוא אליו בטענות, מסכן, קראו לו כמה דברים שגרמו לו להגיע למשהו. למה להתייחס לפילוסופים בצורה כזאת שטוב, אי אפשר לבוא אליהם בטענות, מסכנים? למה זה היחס של רבי יהודה לוי? הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. ועל זה שאלנו בתמיעה גדולה, שכל זה לא דבר שמקבלים בירושה, או שיש לך או שאין לך. אין הרבה אנשים שהם יכולים להגיד אנחנו דור עשירי לחוכמה. אז מה מתכוון פה רבי יהודה הלוי שהחוכמה או הדת זה דבר שבא בירושה ואין את זה לפילוסופים? אז אין להם את זה, מה זה משנה, הם חכמים. ומסביר רבי יהודה הלוי שהרי הם יוונים, ויווני, ויוון הוא מבני יפת, יושבי הצפון. אז זה בכלל מוזר, מי שגר בצפון אז אין לו חוכמה? מה זה משנה הבן של מי אתה? אז אתה הבן של יפת, בסדר, אבל תכלס עכשיו אתה חכם. הרמב״ם אמר שהם פסגת השכל האנושי, אבל הכוזרי אומר, יכול להיות, אבל אין להם חוכמה בירושה. אז מה? מה זה משנה? ואילו החוכמה הבאה בירושה מהאדם הראשון, זאת אומרת, ועכשיו יש פה הגדרה חשובה, ראינו, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי. יש שתי סוגים של חוכמה. חוכמה רגילה, שזה אריסטו, זה פסגת השכל האנושי. הוא חכם, הוא חושב מה שבא לו. אבל יש חוכמה מסוג אחר. יש חוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי. מה זאת אומרת שהעניין האלוקי מחזק את החוכמה? מה הפשט של זה? צריך לפצח את זה. אז, אבל אומר פה הכוזרי, החוכמה הזאת שמחוזקת על ידי עניין האלוקי עברה מאדם רק אל זרעו של שם. זאת אומרת, יש בעולם סלקציה, יש את האדם הראשון, החוכמה שלו עוברת רק לשם, לא עוברת לכל השאר. וממילא יש פה חוכמה שעברה בירושה מאדם הראשון. זה גם דבר משונה. חוכמה אי אפשר להמציא? אי אפשר שבן אדם יחשוב וימציא ויקדם ויזיז דברים בעצמו? למה צריך להישען כל הזמן על אדם הראשון? כאילו הכוזרי אומר, מי שמחובר לאדם הראשון יש לו חוכמה, ומי שלא אי אפשר לבוא אליו בטענות. מה הפשט של הדברים? נעצור שנייה פה, אחר כך נראה עוד משהו. אז ראינו פעם שעברה, התחלנו קצת להסביר את הדברים, ראינו שהמדע הוא מאוד מאוד מטעה. מצד אחד המדע באמת פיתח המון המון דברים בעולם, הוא פיתח לנו צורות חשיבה, הוא פיתח את הטבע, פיתח הכל, יש פה מזגן וחשמל וזום, זה בזכות המדע, זה לא היה קורה לבד, זה הכל בסדר. אבל כשמסתכלים על זה לעומק, אז רואים שהמדע, יש פה איזה שקר שהוא מחדיר לנו לראש לא בכוונה. זה לא שיש פה כמה אנשים רשעים שמנסים להשתלט עלינו, לפעמים גם זה נכון, אבל לא לזה התכוונתי. עצם המדע, עצם זה שיש מדע, הוא מעביר מסר סמוי שהוא בכלל לא נכון. מסר סמוי שאי אפשר להימלט ממנו, אבל הוא קיים. מה המסר? המסר הוא, מדע זה דבר מאוד מאוד רציני, מאוד משכנע. כל דבר שאתה אומר בצורה מדעית, אתה צריך להוכיח ולהביא ראיות ולהביא מקרים דומים. ולכל דבר מוכח, רציני, מנומק, בהיר, משכנע. אז ממילא כשבן אדם הוא מאוד מאוד מדעי, אז נוצרת לו איזו תמונה שמדע זה דבר מאוד מאוד מכובד, מאוד רציני, מאוד אמין, מאוד יודע. וממילא, אם אני אגיד משהו נגד המדע, אני בן אדם מזוי. אני בן אדם לא רציני. זה התמונה שהמדע נותן, ובצדק הוא נותן את זה. הוא לא סתם מייצר פה איזה מצג שווא, כמו שיש היום, אלא הוא באמת יודע לבדוק, להוכיח, להביא ראיות, להסביר. הוא יודע לעשות את זה מעולה. וממילא נוצרת איזו תחושה שאם המדע אומר שזה לא הגיוני, אז זה באמת לא הגיוני. אם המדע אומר על משהו שהוא X, אז מי שיחשוב אחרת הוא פשוט עזוי. הוא בן אדם פרימיטיבי. הוא בן אדם לא רלוונטי, הוא עתיק, הוא מיושן. השאלה אם זה נכון. השאלה אם זה נכון. כמובן שיש דברים שוודאי שזה נכון. אם המדע אומר שלהכניס את האצבע לחשמל זה לא טוב, אז חבל שאתה לא מקשיב לו, גם אם אתה חושב אחרת, הוא באמת הוכיח. יש דברים שוודאי שהמדע צודק. אבל, ראינו פעם שעברה, יש במדע גם דברים שמוכיחים שכמה שהוא חושב שהוא מבין, הוא לא מבין הכל. המדע לא מבין הכל. יש כמה חורים שחורים, גם פיזיים, וגם תפיסתיים, שמוכח שהמדע הוא לא יודע הכל. הוא לא מבין באמת הכל, הוא לא מבין דברים עד הסוף. איפה רואים את זה? רואים את זה בהרבה דברים. יש מחלות שהמדע לא יודע לרפא, יש חורים שחורים אמרנו שהמדע לא יודע איך לאכול אותם, איך בדיוק זה עובד, מה הטכנולוגיה שלהם, איך זה עובד מבחינה פיזיקלית, לא יודעים. נשארים בצריך עיון. מה זה מראה? אפשר לבוא ולהגיד שזה מראה שלא מספיק התאמצנו, ולא מספיק עבדנו קשה, ולכן אנחנו לא יודעים לפתור כל מיני נקודות מסוימות, תמוהות שקיימות בחיים. זה אפשרות אחת יכולה להיות מצוינת. אבל הרב קוק כותב בורות התשובה, בפרק א', הוא כותב שם שיש מחלות שהמדיצינה, הרפואה, לא הצליחה לרפא אותם, וגם לא תצליח לרפא אותם. עד שהאדם לא יחזור בתשובה ויתקן את התשובה הטבעית שלו. לא משנה עכשיו מה זה התשובה הטבעית, אבל פחות או יותר זה מה שהרב אומר שם. מה הפשט של זה? זה מאוד משונה. מחלות מרפאים עם תרופות, עם שכל, עם חקירה. אבל הרב קוק אומר שיש מחלות שלא נצליח לרפא אותם בלי שהעולם יעבור מהפכה רוחנית ויחזור בתשובה. מה הקשר בין הדברים? מה אם אתה צדיק, אז החיידקים הולכים? כאילו, מה הפשט של זה? אבל נראה שם ברב קוק שכל היחס שלנו למדע הוא יחס לא מדויק. אני אומר את זה בזהירות, כי אני באמת לא רוצה לזלזל במדע. יש בו המון דברים אמיתיים וטובים, אבל יש מקומות שבהם צריך להיכנס לפרופורציה, ועל זה אני קצת רוצה להרחיב. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וממילא, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז העולם שלנו עובד על פי כללים אלוקיים. על פי כללים אלוקיים. מה זה אומר על פי כללים אלוקיים? זה אומר שחלק מההתנהלות של העולם לא בטוח שאנחנו נבין איך זה עובד. כי מי יצר את המערכת שקוראים לה עולם, שקוראים לה טבע, שקוראים לה אדם, נפש, נשמה, שאיפות, מי יצר את כל זה? לא אני יצרתי את זה. אם אלוקים יצר אותי, אז הוא יצר בי גם מערכת שהיא עובדת לפי הכללים של אלוקים. ולכן יש דברים שהשכל האנושי לא מסוגל להבין. ככה משמע ברב קוק. יש דברים שבלי שאני אחזור בתשובה, בלי שאני ארים את עצמי, אני אתרומם, להסתכל על העולם, להסתכל על עצמי, בצורה אלוקית, אז יש דברים שאני לא אצליח לפצח את העולם. אני לא אצליח להבין את עצמי אם אני לא אסתכל כמו שאלוקים מסתכל. אלא מה? יש פה איזה משהו מעניין. ככה כתוב גם בחובת הלבבות. אם אלוקים ברא את העולם, והעולם בנוי על פי סדר אלוקי, אז היה אמור לקרות בעולם אסון גדול. למה? כי אם אלוקים ברא את העולם, אז בעצם שום דבר אנחנו לא מסוגלים להבין. כי אלוקים ברא את הכל. אז אתה רוצה לדעת מה לאכול, אז אתה אוכל לפי מה שנראה לך. אבל אם אלוקים ברא את העולם והכל עובד לפי אלוקים, אז אתה תחשוב את מה שאתה חושב, אבל אלוקים נמצא בפלנטה אחרת. אז לך נראה שלשתות מים זה בריא, אבל מי אמר שגם אלוקים ברא את העולם בצורה כזאת? אומר חובת הלבבות, יש סייעתא דשמיא גדולה מאוד, שבהמון דברים, המון המון דברים, המחשבה האנושית מקבילה למה שאלוקים רוצה. ולכן המדע יודע להגיד שמים זה בריא. אלכוג'ל זה כנראה פחות בריא. המדע יודע להגיד את זה, לא טוב לשתות את זה. אבל כאן נוצרת לאדם איזה סוג של הזיה, סוג של בלבול. למה? כי האדם לאט לאט מתרגל שאם הוא מפתח את העולם, נסה להבין אותו, הוא יכול לשלוח אנשים לחלל, הוא יכול לשלוח לוויינים, הוא יכול לעשות מתקפות סייבר ממדינת ישראל לאיראן. איך עושים את זה? זה נשמע כמעט קסם. אבל כנראה זה לא קסם. האדם באמת יודע לפצח את העולם. אבל האדם חייב לזכור שאף אחד לא חתם לנו על שום טופס שכל העולם 100% 24/7 עובד לפי מה שאנחנו מסוגלים להבין. זה נכון ששכבות אדירות של החיים אפשר לפצח אותם בשכל. פחות או יותר. פחות או יותר. אבל יש שכבות שבהם אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא מבינים. יש דברים שאנחנו לא מבינים. אלא מה? בגלל שהכל כל כך מוצלח, אנחנו חיים ב-2020, שהעולם כל כך מתקדם וכל כך מבין וכל כך יודע כמעט הכל, אז נוצרת בתוכנו איזו אשליה שמה שלא נכנס לשכל, אז בעצם הוא לא קיים. מה שלא הגיוני, אז זה לא רלוונטי. וזה כבר בלבול. למה זה בלבול? כי באמת, ברוך השם, יש בקבצים איזו פסקה כזאת שהרב כותב, שהרמב״ם שמח לראות שאפשר להבין בשכל איך אלוקים ברא את העולם. לא רק בטבע, אלא גם מבחינה מוסרית. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? האם אנחנו רק מבצעים פקודות, או שאנחנו גם יכולים להתחקות ולהבין בשכל שלנו מה אלוקים רוצה? והרב כותב שם בפסקה, שמח היה הרמב״ם לראות שהעולם הטבעי אפשר להבין אותו. זה לא היה חייב להיות ככה. וזה שאנחנו מסוגלים בשכל שלנו להבין את העולם, זה מייצר עולם אחר, כי אנחנו מסוגלים להבין ולקדם ולפתור בעיות ולהעמיק וליצור אנושות שמחה ומתפתחת ועמוקה ורגישה. כל זה קרה בגלל שיש לאדם שכל להיכנס פנימה לתוך המציאות ולהקשיב. זה לא חייב להיות ככה, אבל אסור לשכוח שהמציאות שלנו, כמה שהיא נראית הגיונית, אנושית, בסופו של דבר יש בה גם נקודות תורפה, נקודות כאלה שאנחנו בתור בני אדם לא מסוגלים להבין. כל אחד רואה את זה, כל אחד מבין את זה. ממילא, לבוא ולהגיד את המשפט של אריסטו, שהוא עד היום נכון, דבר שאי אפשר לשקול אותו, ואי אפשר לראות אותו, ואי אפשר להרגיש אותו, אז הוא לא קיים, זה משפט שבמדע, זה א' ב' של מדע. אתה רוצה לקחת תרופה, ולהסביר שהיא עובדת, אז בוא תראה לי שאפשר למדוד פה את החיידקים, ולראות כמה זה שוקל, ולראות מה קורה לחולה, אם הוא מרגיש או לא מרגיש. זה כל המדדים האלה, אי אפשר לעבוד בלי זה. אבל, כשאנחנו מסתכלים על העולם, שאלוקים ברת העולם, כלומר, יש פה מערכת חשיבה אלוקית שמסתתרת מאחורי החיים, אז אנחנו מבינים שיהיו דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין אותם. ואנחנו לא צריכים ליפול מהכיסא. ואנחנו לא צריכים להגיד, אבל השכל אמר, והתרבות אומרת, וזה נאור, וזה לא מתקדם, וזה עתיק. כלומר, במילים אחרות, במפגש בין תורה למדע, אני עכשיו יורד על המדע קצת, אבל לא בגלל שאני חושב שהוא לא רציני. השכל הוא באמת פסגת השכל, פסגת השכל האנושי. השכל באמת זה פסגה, זה דבר אדיר. אבל הוא חייב להבין ש... הוא לא מסוגל להבין את כל מה שנמצא בתוך האדם. יש דברים שהשכל לא מסוגל להבין. ועד שהשכל לא ייפגש עם זה, שיש את התחום הזה שהוא לא רואה, אז הוא לא יצליח להבין שהוא קיים. בואו ניקח איזה דוגמה. יש ברס"ג, רבי סעדיה גאון. אז הוא כותב שיש לו משפט כזה מאוד מעניין. הוא קורא לחושים של האדם, חושים. מה שבאדם מרגיש, רואה, שוקל, מריח, הוא קורא לזה שורשי שאיבת המושכלות. כך הוא קורא לחושים. חושים שלנו. מה הכוונה? אומר הרס"ג, בן אדם שהוא חושב על העולם, הוא לא חושב מנותק, אין דבר כזה. בן אדם לוקח את החוויה שהוא חווה, הוא ראה משהו כבד, מצחיק, מעצבן, עם חשמל, עם זה, עם זה, עם זה, עם זה. הוא לוקח, הוא מכניס למבחנה את החושים שהוא חווה, ופותח את המיקרוסקופ, ומסתכל פנימה, ומפרק את הדברים עם השכל. יש פה ככה וככה מרכיבים כאלה, זה דברים מקריים, זה דברים עצמיים, זה דברים אמיתיים, זה סתם במקרה היה פה לכלוך ממקודם. האדם יודע, כשנכנס משהו למבחנה, הוא יודע לנתח את זה הדק היטב. אבל, אומר רבינו סעדיה גאון, בוא נשים לב שאנחנו מכניסים למבחנה רק את מה שהחושים שלנו מרגישים. מה שאתה לא מרגיש, מה שאין לך אינדיקציה בחושים שהוא קיים, אז אין שום סיכוי שתצליח לחשוב על זה. איך תחשוב? לחשוב זה לחשוב על, 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 על החושים שלך, על החיבור שלך למציאות, מה שאתה מרגיש, חושב, חווה. את זה תיקח, תכניס למבחנה, על זה תתחיל לחשוב. אבל מה שאתה לא מרגיש, אז אתה גם לא מסוגל לחשוב עליו. לכן, החושים זה שורשי שאיבת המושכלות. מאיפה השכל שואב את התובנות שלו? ממה שהאדם מרגיש. בואו ניתן לזה דוגמה. העולם העתיק יותר, לא לפני הרבה שנים, מאוד זלזל ולא העריך את המושג רגש. העולם החושב. רגש, נו רגש, בסדר, הרגשות לפה, הרגשות לשם, אין לזה שום מדדים, כי משהו מסוים יכול לרגש אותך מאוד ולשמח אותך, אחרי דקה לעשות אותך עצוב, ואחרי זה להתהפך ימינה ושמאלה, וכל אחד גם מרגיש משהו אחר, יאללה רגש. ברגע שהאדם הצליח להבין שרגש זה דבר חשוב, פתאום קמו כמה ממציאים, וגילו שיש דבר כזה שקוראים לו אינטליגנציה רגשית. שמעתם על זה פעם? מה זה אינטליגנציה רגשית? הצליחו להראות שכישרון של בן אדם זה לא רק IQ, זה לא רק אם הוא יודע לפתור תרגילים בפיזיקה. יש לבן אדם הרבה סוגים של כישרונות, 8 כישרונות, לא משנה, 8 סוגים. יש כישרון של מוזיקה, לא שמו לב לזה, לא כל כך העריכו את זה. יש כישרון של אסתטיקה, ויש כישרון של רגש. יש אנשים עם אינטואיציה, הם יודעים להרגיש באלפיות שנייה בדיוק מה אתה מרגיש ואיך אתה מרגיש, ויכולים לעזור לך ויכולים להוביל. מה קרה למדע שהוא פתאום גילה את האינטליגנציה הרגשית רק לפני כמה עשרות שנים? העולם כבר 5,000 שנה קיים. למה העולם לא ידע לזהות שיש אינטליגנציה? זה רציני, זה מכובד, האינטליגנציה הרגשית. למה? כי כל עוד שזה לא עובר מסך וזה לא נכנס למשהו שאני מעריך, אני רוצה להעריך, בגלל התרבות, בגלל לא משנה מה, ממילא השכל לא יכול להיכנס לתוך כל מיני תחומים שהוא לא מעריך אותם, הוא לא רואה אותם כקיימים בכלל. וממילא הוא לא יודע לפתח את זה. ממילא, אחרי שאנחנו מבינים ככה, אז בעצם עכשיו בואו נחזור פה לפסקה, וננסה להבין, לעניות דעתי הקטנה, שזה מה שרבי יהודה לוי בעצם, הדק היטב, מנסה להגיד לנו פה בפסקה סמך ג'. כי בעצם, אומר פה רבי יהודה לוי, הפילוסופים, אי אפשר לבוא אליהם בטענות. למה? כי פילוסוף זה אחד שיש לו חושים, ועם החושים שיש לו הוא חווה את החיים, ואת זה הוא מכניס למבחנה, ועל זה הוא חושב, ואין לו טעויות. הוא חכם מאוד. זה פסגת השכל האנושי. המיקרוסקופ שלו לא טועה. מה שהוא רואה במיקרוסקופ זה נכון אחד לאחד. אבל הוא הכניס למיקרוסקופ רק חלק מהמציאות שצריך להסתכל עליה. למה? כי הוא לא קיבל את החוכמה בירושה. ננסה להבין מה הכוונה. יש בעולם תקדים. אדם הראשון. אדם הראשון, כשהוא חי פה בעולם, הוא לא רק חווה את החיישנים החיצוניים של החיים. האדם הראשון, הוא היה במדרגה גדולה מאוד של חיבור בין האדם לבין אלוקים. וממילא, האדם הראשון חי, חווה, הרגיש את זה שאלוקים והאדם זה לא שני דברים זרים, זה משהו שמחובר. אלוקים נמצא בתוכנו. איך כתוב בגמרא? בקרבך קדוש. האדם הראשון חווה את זה. זה חלק מהחוויות שלו. אפשר להוכיח את זה? אי אפשר להוכיח את זה. זה עובר בשכל? לא עובר בשכל. אבל האדם הראשון חי שם. הוא חי שם. שם הוא נמצא. אי אפשר להעביר את זה בשכל. אז מה? אז אי אפשר להעביר את זה בשכל. האדם הראשון חי קרבת אלוקים כזאת שאי אפשר להעביר את זה בשכל. אי אפשר. אבל אומר פה רבי יהודה הלוי, יש חשיבה שהיא מחוזקת על ידי העניין האלוקי. כשהאדם הראשון חושב, ממילא, קראנו לזה קודם, מה הוא הכניס לתוך המבחנה? הוא לא מכניס רק את החושים של בן אדם קר ורגיל שחווה את החיים הפרטיים הקטנים שלו. הוא נכנס למבחנה עם זה שיש אלוקים, וכל החיים זה דבר אלוקי, והכל זה מידות, והכל זה יראת שמיים, וכל החיים יכולים לפרוח כשאתה קשור לאלוקים. את כל היהדות, את כל הקשר לאלוקים, את כל זה הוא מכניס לתוך המבחנה. וממילא עכשיו כשהוא מסתכל, אז יתפסו לו תוצאות אחרות לגמרי. לא בגלל שיש פה מישהו יותר חכם, מישהו פחות חכם. השאלה, עם איזה עולם פנימי אתה מסתכל על החיים? מאיפה אתה מתחיל? אומר פה רבי יהודה הלוי, יש חוכמה או דת שעוברים בירושה. מה הכוונה בירושה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שיש כאלה שמה שהאדם הראשון חש וחווה והרגיש והיה מודע אליו, יש כאלה שהם מקבלים את זה בירושה. יש כאלה. למה? כך הקדוש ברוך החליט. יש כאלה שזה עובר אליהם בצורה, אתם זוכרות? ראינו פה קליפה וגרעין, פרי וגרעין, קליפה. העולם לא כולם אותו דבר, והאדם הראשון עובר בירושה לשם, לנוח, לשם, לאברהם אבינו, ליצחק, ליעקב, לעם ישראל. מה מיוחד במעבר הזה? זה לא שלקחו פה כמה נוסחאות והעבירו את זה הלאה. יש פה אנשים שהחיים שלהם בנויים בצורה כזאת שהם יכולים להיות שייכים, הם מחוזקים עם עניין אלוקי. יש משהו אלוקי שמתיישב להם חלק בתוך הלב, וזה לא תיאוריה, וזה לא משהו אינטליגנטי, זה משהו חי, תוסס, ברור, בהיר. ראינו, אתם זוכרות, דיברנו על זה, נדמה לי, שאברהם אבינו, כליותיו נעשו לו כשתי רבנים. מה זאת אומרת? הוא פתאום הרגיש שעוד יומיים יום ירושלים. לא יודע. הוא פתאום הרגיש שפסח, עוד לא יצאנו ממצרים, עוד לא היה מצווה לקיים מצות, לאכול מצות, אברהם אבינו כבר, ככה כתוב ברש"י על התורה, הוא שומר על טומאה וטהרה, הוא חוגג את פסח, ראש חודש, מאיפה הוא הביא את זה? יש פה אנשים שחווים את העולם אחרת, אחרת. יש פה מרחב חיים שלם שנטוע חזק מאוד בתוך הלב של האנשים האלה, וממילא זה מוביל אותם למסקנות אחרות, להסתכלות אחרת, למבט אחר. המבט הזה, אנחנו קוראים לו מבט של אמונה, מבט של תורה. איך המבט של התורה והאמונה הגיע למסקנה שהוא הגיע? לא בגלל שהוא יותר חכם, ולא בגלל שאריסטו טיפש, ולא בגלל שיש פה מישהו שהוא לא, יש פה חוכמה שהיא מחוזקת על ידי העניין האלוקי. זה כל הסוד פה. כל השאלה, איך אתה נכנס למבחנה? השכל יודע לנתח, הוא לא טועה. הטעות פה זה מה הכנסת למבחנה? האם הכנסת למבחנה רק עם החושים שלך? או שנכנסת למבחנה עם הקרבת אלוקים שלך? ולכן, אם מבינים את זה ככה, אז בואו נקרא את זה שוב. אומר פה רבי יהודה לוי לפילוסופים, אין לבוא בטענות, הם צודקים. וזה שהם טוענים שהעולם הוא קדמון. יש להם שכל, הם יודעים לעבוד מעולה. והשכל שלהם זה מה שהוא קולט. זה מה שהוא קולט. לא קולט אחרת. הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. זה לא עובר בחוויה, בעולם הרוחני, בחיים שלהם. וממילא הם לא יכולים לקבל מנטליות של משהו שהם לא חיים. אתם יודעים שבפילוסופיה של המדע, של ההיסטוריה, סליחה, יש דיון מאוד מאוד לא פשוט. כי כל היסטוריון שרוצה לחקור את ההיסטוריה, איך חוקרים את ההיסטוריה? אתה לוקח נתונים, ואתה רואה איך אנשים התנהגו, ואתה רואה איך אנשים שמו לב לכל מיני דברים, ואיך אנשים עשו את זה ואת זה, ואתה קורא איך הם כתבו, ואיך הם היו לבושים, ואיך הם עשו את זה ועשו את זה ועשו את זה. ואיך אתה מסביר מה עבר עליהם? איך אתה יודע מה עבר עליהם? רוב האנשים שינסו להסביר, אם יספרו לכל אחד, כל אחת מכם סיפור, וינסו לשאול אתכם, מה עומד מאחורי? בלי לחשוב, ובצורה לא מודעת וכמעט בלתי אפשרית, כל אחת תתאר את הסיפור לפי העולם שלה. זה ברור. כי תמיד שאתה מתרגם משהו, אתה מתרגם לפי איך שאתה מבין את המציאות. אז אנחנו היום גרים ב-2020, אם אנחנו נצטרך להסביר מה קרה ב-1600, אז זה ברור איך אנחנו נתרגם אותם. נתרגם אותם לפי העולם שלנו. אז בעצם אם זה ככה, אז אין מדע של היסטוריה, נגמר. למה? כי אתה תמיד מתרגם לפי העולם שלך. אתה לא יכול להיפתח ולנסות להבין מה חשבו פעם. זה צורת חשיבה שונה לחלוטין. לכן יש מלא מחקרים היום, שכבר לפני 200-300 שנה, כל האנשים הרציניים במדע, כולם נטיות הפוכות, כולם רציניים, כולם... איך פתאום הגיעו לזה? כי אתה לוקח את ההיסטוריה, וזה פלסטלינה, אתה מדגיש מה שבא לך. לא כי אתה רע. ככה אתה רואה, ככה אתה מתרגם את הפרמטרים שאתה רואה בהיסטוריה, לך תתרגם מה היה לפני. אז בטח כשאתה צריך לתרגם את אלוקים, אתה צריך לתרגם משהו שהוא עתיק ומופשט ועליון מאוד, נשגב בו, איך אתה מתרגם אותו? זה כמעט פלסטלינה. כל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. כי כל אחד, לפי החוויה שלו, לפי הרגש שלו, ככה הוא יתרגם את הכל. אז לכן, הוא אומר פה, אין לבוא אליהם בטענות, לא כי הם מסכנים. אלא כי הם לא מכירים חיים אחרים. זה החיים שהם מכירים, לא מכירים חיים אחרים. שהרי הם יוונים, ויוון הם בני יפת, יושבי הצפון, ואילו החוכמה באה בירושה מאדם הראשון, כי מה מיוחד באדם הראשון? האדם הראשון אצלו אלוקים זה לא תיאוריה, זה לא אולי, זה לא סברה, זה לא כיוון, אלא זה חיים, הוא חי שם. הוא חי את זה לגמרי. זאת אומרת, החוכמה... מה מיוחד באדם הראשון? אז הוא מגדיר, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק מבני אנוש אלה. ואז יוצא שהעולם שלנו מתחלק לשתיים. יש את אלה שיש להם את העניין האלוקי, יש להם מסורת, יש להם יהדות, זה עובר לא בספרים, זה עובר בלב, בחיים. זה קליטה אחרת של חיים, שונה לגמרי, זה אינסטינקטים אחרים. גם אם אנחנו מאמינים, שם זה עוד יותר בולט, וגם אם לא עלינו, בדור שלנו, אנחנו לא תמיד כל כך מאמינים, יש לנו אינסטינקטים אחרים, אנחנו בנויים אחרת. וממילא המבט שלנו על החיים, הוא יכניס למבחנה עוד המון המון פרמטרים, המון נתונים, שבן אדם שהוא לא עובר דרך החיים של עם ישראל, הוא לא יכניס את זה, לא יכניס. וממילא יש פה צומת שהיא לוקחת לשתי פלנטות. האם אתה חושב בצורה משוחררת לפי מה שאתה מרגיש? השאלה באמת מה אתה מרגיש. אם אתה בן אדם רגיל, אז אתה מרגיש את החושים שלך, זהו, נגמר. ואין לי שום, ואומר פה, הכוזר, אין לי שום טענות אליך, בסדר גמור. אריסטו לא טיפש, הוא לא רשע, בהקשרים האלה, לפחות. זה מה שהוא מבין. אבל עם ישראל, על אותו עולם, על אותם חיים, הגדולים שלנו יודעים להסתכל אחרת, וממילא, התורה והמדע כשהם סותרים, זה לא בגלל שמישהו פה טיפש, ומישהו פה לא רציני, ומישהו פה לא מעמיק. אלא זה בגלל, אומר רבי יהודה הלוי, לא בגלל שאנחנו צריכים להשבית את המדע ולהראות שהוא לא בסדר ולהראות שהוא עקום. הרמב״ם כן עושה את זה. אבל אומר לנו פה רבי יהודה הלוי, זה שתי מערכות חשיבה שונות לגמרי. לא בגלל שמישהו פה לא חכם, אלא מסיבות אחרות לגמרי. עד כאן חלק ראשון של התשובה. זה חלק ראשון של התשובה. בסדר, אני רוצה להמשיך פה את החלק הבא של הפסקה. אם יש שאלות אז תשאלו עכשיו. אוקיי, אז אני רוצה להמשיך לחלק הבא של הפסקה ולנסות להבין את הדברים. דרך אגב, מצוי בספרים שאם בן אדם רוצה להבין, באמת רוצה להבין, רוצה להבין אמונה, רוצה להתחבר, רוצה שהעולם הרוחני ישב אצלו, ישב אצלו בתוך הלב, אז כתוב בספרים שזה ברור שזה לא משהו אינטלקטואלי. יש בהרבה ספרים של רבי אושר וייס, שמעתם על רבי אושר וייס? שמעתם עליו. בהרבה מהספרים שלו הוא כותב בהתחלה, איך בן אדם יכול להגיע לחידושי תורה. הוא גאון, גאון, גאון. והוא כותב איך יהודי מגיע לכזאת גאונות בגמרא, בהלכה. כל העולם מתקשר אליו, בודק איתו איך הוא הבין, יש לו סברות עמוקות מאוד. והוא כותב איך מגיעים לדבר כזה. אומר רבי אושר וייס, זה לא פיתוחים של שכל. זה לא פיתוחים של שכל. זה פיתוחים של יראת שמיים. ככל שבן אדם יש לו יותר יראת שמיים, הוא יותר מדקדק במצוות, ויותר עושה מה שצריך לעשות, מתפלא, עושה כל מה שיהודי נורמלי עושה, זה מכניס אותך לעומקים של החוכמה יותר מכל הפלפולים השכליים. למה? כי ככל שאתה יותר חי יהדות, ככל שאתה יותר שומר מצוות, מתפלא, עושה מה שצריך לעשות, אז ממילא היהדות חיה בתוך הלב שלך. וכשאתה חי יהדות, אז ממילא יש לך קליטות עמוקות מאוד. כמו ככל ש... לא יודע מה, מוסכניק, הוא יותר ותיק, אז ממילא הוא לא צריך יותר מדי לקחת חיישנים ולבדוק ולעשות ול... הוא טיק טק מוצא את הבעיה, נכון? יש בגוש, במוסך הגוש, לא יודע אם אתם מכירות את זה, אבל יש להם שם איזה טיפוס אחד, קוראים לו אלון, ואתם יודעים, הרחבים של המתנחלים, תלוי מאיזה אזור של ההתנחלויות, לא כאלה חדשים, וזה לא פשוט לאפיין מה בדיוק הבעיה ברכב. טוב, אני לא יודע אם זה דוגמה שכל כך מעניינת אתכם, אבל לא משנה. וממילא, הוא הטיפוס הזה, טיפוס קצת נראה תימוני קצת, אבל הבן אדם מגיע לך לרכב, רכבים לא חדשים כמו שלי בדרך כלל, הוא מגיע לך לרכב, שם את היד על המנוע, עוצם את העיניים, לא יודע בדיוק מה עושה שאומר תהילים, לא יודע בדיוק מה עושה, והוא אומר, הרצועה שלך חורקת. אז יש לך פה לא... מאיפה אתה יודע? עברו שם כמה ערבים, לא מצאו את הבעיה. הבוס של המוסך לא מצא את הבעיה. הוא מגיע, טק, 3 שניות, שם את היד, מקשיב, יודע מה הבעיה. איך הוא פיתח יכולת כזאת? זה שכל? לא. יש שם המון אנשים מאוד חכמים. וזה בעיה, הוא מדי פעם נוסע לחול, הוא צריך קצת להתעברר. כשהוא לא נמצא במוסך, המוסך בצריך יום. לא יודעים מה לעשות שם. אז מאיפה הוא קיבל את זה? כי בן אדם שחי מנוע, נראה לי מגיל אפס, אז נוצרות בתוכו הרגשות, תחושות, קליטות מאוד מאוד עמוקות, שלאו דווקא השכל, זה לא איזה ניתוח אנליטי שחשף לו בדיוק איזה רעש עושה ככה ואיזה רעש עושה ככה, ומסתובב עם טבלאות, עם רעש ברי מז'ור אז כנראה רצועה, ורעש טיפה ימינה, אז כנראה שזה משהו בשמן, וזה לא עובד ככה. זה... לא יודע להסביר את זה, צריך לשאול אותו. להבדיל, אומר רבי אושר וייס, מי שחי יהדות, אז יש לו קליטה עמוקה מאוד, שהיא לא מתחילה בכלל מהשכל. מי שמקיים מצוות ויש לו יראת שמיים, אז הוא מזדעזע מדברים שצריך להזדעזע. לא כולם מזדעזעים מזה, אבל הוא כן מזדעזע. והוא שמח בדברים שלא כולם שמחים. לא כולם שמחים. והוא כועס על דברים שכולם רגועים, והוא רגוע מדברים שכולם כעוסים. למה? כי הוא חי בחיים שלו, ברגש שלו, בתחושה שלו, עולם רוחני שלם. לא מתחיל מהשכל בכלל. אם הוא גם גאון כמו רב אושר וייס, אז ממילא עכשיו יש פה שילוב מאוד מאוד עמוק בין קליטה מאוד עמוקה, עם יכולת להסתכל ולחדד את זה, להשחיז את זה ולהגדיר את זה בדיוק. בסדר. אז לכן זה יסוד גדול שבעצם יוצא גם פה. בואו ננסה לראות פה עד סוף הפסקה. הוא אומר פה ככה: אשר ליוונים לא הגיעה עליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. זאת אומרת, מבחינה היסטורית אף אחד לא שמע על שום פילוסוף מיוון עד שיוון התחילו לכבוש את, תכף נראה את מי, את הכסדים, את הפרסים, סליחה. עד שהם לא כבשו את הפרסים, לא קם פילוסוף אחד. באמת מוזר, הם לא יודעים לחשוב? מה קרה פתאום שהם כובשים את הפרסים, אז פתאום הם מתחילים, הם פתאום רואים אריסטו, פתאום רואים אפלטון, סוקרטס, כל הפילוסופים. איפה הם היו קודם? לאיפה הם נעלמו? אומר פה רבי יהודה הלוי, כי אז לא הגיע להם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. כי אז הוא עתקה החוכמה עליהם מן הפרסיים, אשר קיבלו מן הכסדים, נקודה. כלומר, מתי הם, זה נשמע כמו איזה USB כזה. הכסדים, יש להם את כל השכל אצלהם. הפרסיים האלה כבשו אותם, אז הם לקחו מהם את ה-USB עם השכל, הטעינו לעצמם. ועכשיו שהיוונים לוקחים את זה מהפרסיים, אז עכשיו השכל עובר אליהם. מה קורה פה? זה לא אמור להיות ככה. שכל זה שכל, גם אם אתה כובש וגם אם אתה נכבש, מי שחכם, חכם. אז מה הפשט פה? שיש פה אנשים שהם מתחילים להיות חכמים כשהם כובשים. מה מסתתר מאחורי זה? רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. זאת אומרת, ברגע שרומא כבשה את יוון, הפסקנו לשמוע על רומא, על יוון. מה הפשט של זה? דבר ראשון, באמת שאלה מעניינת, מבחינה היסטורית. למה הם חכמים רק כשהם כובשים? טוב, שאלה באמת מעניינת, אבל למה זה מעניין את רבי יהודה הלוי? מה הוא מנסה להגיד לו בזה? זה קשור בכלל לעניין? אנחנו שואלים, מה עושים כשיש סתירה בין התורה למדע? הסברנו. חלק א' של התשובה, הבנו. חלק ב', היוונים הם בכלל זמנים. הם חיים איזה 100 שנה, עוברים כמה חידושים אדירים בעולם, ונעלמו מההיסטוריה, זהו. ולכן מה? שואל המלך בסמך ד' וכי דבר זה מחייב אותנו, כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו? מה אכפת לי שהם ירדו מעל במת ההיסטוריה? אני אשאל את זה יותר חריף. אנחנו יודעים שאריסטו שולט בעולם כמה זמן? בערך 2,000 שנה. זה רע לשלוט בעולם 2,000 שנה? הוא אמר סברה, אחרי 100 שנה כל היוונים נמחקו, אבל הסברה שלו מחזיקה 2,000 שנה בעולם. אז מה רבי יהודה הלוי אומר? תשמע, אתם יודעים לחשוב רק כשאתם כובשים. את מי זה מעניין? מה זה משנה? השאלה מה האיכות של הסברות שלך? לא, האם זה הגיוני או לא הגיוני? אני מתלבט אם לקרוא הלאה או לנסות להסביר. בוא נקרא הלאה. אמנם כן, רק, אני בסמכי, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, אז הטריח האריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם, ורק בעיונו המופשט הכריח לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. ולכך לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד נתייחסו בני אדם. אולם, אם היה פילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שאין לדחותם, היה משתמש בהקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בא, כדרך שעשה בבוא לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדעת. מה הוא אומר לו פה? אני רוצה ממש להתייחס רק להתחלה כדי להבין את הפסקה הקודמת. תראו טוב, הוא אומר, הטריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו. ברור, כל בן אדם שחושב, הוא מטריח את שכלו ומאמץ את מחשבתו. לא רק אריסטו. נכון? כל בן אדם שיושב, נעשה להבין איזה פסקה, הוא שובר את הראש. אז מה רבי יהודה לוי אומר פה? נראה פה שמסתתר פה משהו, יש פה יסוד גדול, אני חושב, לא רק לרבי יהודה לוי, גם אלינו. נראה לי, כך אני מבין פה את מה שרבי יהודה לוי אומר, הוא אומר דבר כזה, אם עם בעולם לא חשב לפני ולא חשב אחרי, ורק בתקופה היסטורית מסוימת הוא חשב, סימן שלחשוב זה לא דבר מהותי אצלו. בן אדם שהכישרון שלו זה לחשוב, אז מגיל 0 עד גיל 120 הוא כל הזמן חושב. ככה זה בדרך כלל. בן אדם שהוא מוזיקאי, אז הוא כל הזמן מוזיקאי, הוא לא מוזיקאי במקטעים מסוימים. ולכן אומר פה רבי יהודה הלוי, יוון הקטע שלהם זה לא לחשוב. תכף נסביר קצת הדברים התמויים האלה. הקטע של יוון זה בכלל לא לחשוב, זה לא הקטע שלהם בחיים. הראיה, הם לא עשו את זה לפני, גם לא עשו את זה אחרי. אז למה הם חשבו כשהם כבשו את פרס? יש לזה תשובה פשוטה מאוד. ברגע שאתה כובש עם אחר, אז ממילא, חוץ מנכבוש אותו פיזית, אתה חייב גם להכתיב תרבות אלטרנטיבית לעם שאתה כבשת. למה? כי אם לא, תנסו לחשוב על זה, שאתה כובש איזה עם, והוא הרבה יותר חכם, והרבה יותר עמוק, והרבה יותר מפותח, והרבה יותר רציני, אז אתה כל הזמן תרגיש נקיפות מצפון. תשמע, למה כבשתי אותו? אני צריך ללמוד איתו. הוא צריך ללמד אותי. אני רוצה לפתח דברים, אני אקח את אלה שכבשתי, ואני אשאל אותם. ממילא, בעצם כתוב פה ברבי יהודה הלוי, איך יוון עובדת עם השכל שלה? היא עובדת רק כשהיא בלחץ ליישר קו תרבותית עם העם שהיא כובשת. כשהיא כובשת מישהו, היא נאלצת להתחיל להפעיל את הגלגלים ולייצר איזה צורת חשיבה כזאת או אחרת. וממילא יוצא, אני אומר את זה עכשיו קיצוני, כי תכף נצטרך קצת לעדן את זה, יוצא פה בעצם שרבי יהודה לוי טוען, יוון בעצם הקטע שלה בעולם זה לא לחשוב. הראיה, מתי הם חושבים? מתי שאין להם ברירה. כשאין לך ברירה ואתה חושב, אז גם מה שאתה חושב זה בעצם דבר שאי אפשר לסמוך עליו. זה דבר קצת מעניין. למה? כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, אריסטו גאון. הוא החזיק את העולם 2000 שנה. איך זה יכול להיות שהוא מחזיק את העולם 2000 שנה אם הקטע שלו בחיים זה לא לחשוב? ולכן המלך שואל אותו, מה זה מעניין אותי שהם לא כישרוניים כל כך בלחשוב, עם הסברות שהם אמרו, עם סברות מדהימות? אז עכשיו תראו, הדברים פה קצת דקים, בואו ננסה להקשיב להם. אומר פה רבי יהודה הלוי, כשאריסטו עומד מול השאלה, האם העולם נברא או שהעולם קדמון? מבינים מה אני אומר בעברית? נברא זה אומר אלוקים ברא את זה, קדמון זה אומר תמיד היה עולם, אלוקים לא ברא את העולם, לא קשור לעולם. מה יותר הגיוני? מה אתם אומרות? קדמון או נברא? עכשיו היגיון של אריסטו, שהיגיון, לא אנשים מאמינים. מה נראה לכם יותר הגיוני? קדמון או נברא? מה? קדמון? קדמון. למה קדמון? אתם עם אריסטו, זה בסדר. אבל למה קדמון? כי מה? שזה נברא. נכון, אבל אומר פה הכוזרי, וזה משהו מעניין, האם השכל יכול לתפוס שהעולם הוא אינסופי? זה יותר הגיוני? אינסוף אנחנו לא יכולים להאמין דבר כזה. נכון? אז יש פה שתי אפשרויות ששתיהן חסרות היגיון לחלוטין. להגיד שיש מאין בשכל, אי אפשר להבין דבר כזה. אבל להגיד שזה קדמון, גם אי אפשר להבין דבר כזה. זה שתי דברים לא הגיוני, ואפשר להביא הוכחות לפה, ואפשר להביא הוכחות לשם. אז מה נכריע? מה נכריע? אומר פה רבי יהודה הלוי, זה שאריסטו החליט שהעולם הוא קדמון, זה לא בגלל שהוא ירד לשורשם של דברים, ולא בגלל שהוא התבונן על העולם כמו שעד אליו התבוננו במשך אלפי שנים, והוא התבונן במה שאמרו לפניו, והוא העמיק חקר והסתכל. לא. למה? כי אריסטו בלחץ. למה הוא בלחץ? אריסטו חייב מהר מהר, מי שמכיר את אריסטו, אריסטו לקח את כל העולם מהכוכבים עד האתיקה, מוסר, כולל החברה, כולל הלאום, הוא לוקח כל דבר שזז ומנסה להסביר. יש לו בולמוס כזה, אני חייב עכשיו להסביר. אני חייב לעשות את זה כמה שיותר מהר, כמה שיותר בלחץ, הוא בלחץ. למה הוא בלחץ? אומר פה רבי יהודה הלוי, כי הוא עם כבשות הכסדים, הוא חייב ליצור אלטרנטיבה. וכשאתה עומד בלחץ ואתה חייב להכריע דברים, וממילא כשאתה בלחץ אז אתה לא באמת מתבונן עד הסוף. אתה לא מעכל את כל מה שהעולם כבר מכיר עד אליך, אתה מביא סברה לפה, סברה לשם, כי אין לך זמן לשבת, להתעמק, להקשיב לדברים, לראות אם באמת זה עובד, אם זה אמיתי, אם זה ממשיך את מה שהיה עד היום. הרי האנשים עד היום לא היו טיפשים, ובכל זאת הם אמרו כמה דברים. אתה מתייחס לזה או לא מתייחס לזה? אריסטו, בגלל שהוא בלחץ, למה הוא בלחץ? כי הוא חייב לתת אלטרנטיבה לכסדים, אז ממילא הוא חייב להכריע או קדמון או נברא. אז מה הוא מכריע? נראה לו קדמון. למה? ככה. יש לזה הוכחה? זה לא יכול להיות שיש לזה הוכחה. כי קדמון זה אומר, זה, להגיד את המילה קדמון זה להגיד משהו שמראש הוא לא הגיוני. בסדר, גם נברא זה לא הגיוני. אז מה? אז יש פה שתי דברים לא הגיוניים. אז אולי תגיד לא יודע. הוא לא רוצה להגיד לא יודע, כי הוא חייב לבלוע את העולם. וכמו שראינו בפילוסוף פה, אם יש אלוקים, אז אתה לא יכול להגדיר שום דבר. אז מראש הוא מוכתב מטרה, אני חייב להבין את העולם, וממילא אם העולם אלוקים ברא אותו, אז אני לא יכול להבין אותו. אז ממילא איכשהו משהו אצלו זז, והוא הכריע שהעולם קדמון. ואומר פה רבי יהודה הלוי, עם אריסטו, עם השכל שלו, עם המוח שלו, הוא באמת חכם. אבל אם במקום להיות נמהר ולעשות תשובה עכשיו, שלום עכשיו, אמונה עכשיו, לא יודע מה, כשאתה רוצה לבוא ולעשות משהו עכשיו, מהר, ואתה לא נותן לדברים לחלחל אליך, ואתה לא מקשיב להם, אתה יכול להיות גאון עולם, התשובות שיצאו לך הן לא קשורות למציאות. כי המציאות היא כזאת, המציאות זה דבר עמוק. והמציאות, אתה לבד לא יכול לתפוס אותה. אתה יכול להיות כגמד על גבי ענק, בוא תיקח את כל מה שהובילו אליך עד היום. ותנסה להקשיב ולראות מה התובנות, ותנסה לאור כל הגאונים שהיו לפניך במשך אלפי שנים, הם לא טיפשים, קח את זה ותראה מה אפשר להוסיף, תוסיף משהו. אבל ברגע שאתה אומר, לא מעניין אותי בכלל מה שהיה לפני, אני אמציא חדש. אני אעצר צורת חשיבה חדשה, אני אעצר תרבות חדשה, אני אעצר אמונה חדשה, הכל חדש. ברגע שאתה חדש, אתה יכול להיות גאון עולם, אבל אתה מנותק ממה שקיים במציאות. כי המציאות זה דבר מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי, והיכולת שלנו לפצח את העולם זה רק דרך זה שאנחנו כגמד על גבי ענק מקשיבים על מה שהיה לפנינו ומנסים לחדש עוד טיפה. כמו שבפקולטה לרפואה, אני לא מכיר אף פרופסור שאמר, אני לא צריך ללמוד רפואה, אני מתחיל מאפס. תנו לי לבד, אני לא צריך שיסבירו לי מה זה רפואה, ומה זה פה, ומה זה שם, אני מתחיל מאפס. אם אתה תתחיל מאפס, אז התוצאות שלך, גם אם אתה גאון עולם, זה לא יעזור כלום. אם העולם חוקר אלפי שנים משהו, יש לעולם חוכמה שעוברת במסורת. יש פה עומק. אז אם אתה תלמד, תתחבר למסורת, ותהיה ילד טוב ירושלים 15 שנה, לא יודע כמה זמן, אז עכשיו ירשו לך לחדש על גבי מה שכבר מבינים. ככה בכל דבר, ככה בעריכת דין, וככה במוסך בגוש, וככה בכל, ככה בכדורגל. בכל תחום בחיים, אם אתה תמציא את הגלגל, אתה מנותק מהעומק שקיים בחיים. ולכן, אומר פה רב יהודה הלוי לאריסטו, תשמע, אתה טוען שהעולם קדמון, אבל זה, אני לא לוקח את זה ברצינות. א', כי אין חוכמה שמחזקת אותך, וב', אתה נמהר ללכת לייצר בגאונות כל מיני תוצרים שזורקים לפח את כל מה שעד היום, ומנסים ליצור פה איזה עולם אלטרנטיבי, פוסט-מודרני כזה, שלא מחויב לכלום, והוא שקוף, וכל מה שאמרו עד היום זה הכל, אף אחד לא מבין כלום, זה סתם אנשים עזועים, אין אמת, וגם אם יש היא לא רלוונטית, וממילא אני אמציא את הכל, אני יודע הכל, זה עולם שהוא גאוני, אבל הוא פספס את כל העומק שקיים בחיים. ולכן אומר רבי יהודה הלוי למלך, זה שהיוונים אומרים כל מיני דברים מדעיים, אז א', אין להם חיזוק של העניין, הם לא יהודים, אז ממילא לא נכנס למבחנה מה שאמור להיכנס למבחנה, זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, אני בכלל לא מתרגש ממה שיוון אומרים. הם מאוד חכמים, אבל הם לא ניגשים נכון לחיים, וממילא התוצרים שנוצרים להם בכלל לא מעניינים אותי. הם לא מחוברים, הם לא מחוברים לעומק ולמציאות העמוקה שקיימת. כי כשאתה נמהר ומנסה לעשות שלום עכשיו, מה זה שלום עכשיו? זה בעצם להגיד די כבר עם הקטנוניות הזאת, שכל הזמן נלחמים, כמו שתי ילדים קטנים בגן, אתם רוצים שנקנה לכם מוצץ, יאללה מספיק, בואו נעשה שלום עכשיו ונגמור את הסיפור. זה סברה מאוד חזקה, מאוד חזקה, שלא מחוברת למציאות, לא מחובר. כי רבי שמעון בר יוחאי אמר שעשיו סודן ליעקב, כי מי שמסתכל לעומק רואה שזה החיים, החיים נמצאים שם, זה לא איזה הזיה, החיים נמצאים שם. אם אתה מתנתק ורוצה להמציא איזו סברה מאוד יפה ומאוד חשוב, מאוד 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 אינטליגנטי, אבל זה לא מחובר. כי כדי להגיד בצורה מושכלת מה הפשט של המציאות, זה דורש ענווה. זה דורש להתחבר לכל הדורות, זה דורש הקשבה. כמו שזה נכון אצל אריסטו, זה נכון גם אצלנו. טוב, בעזרת השם, נמשיך בזה שבוע הבא. כל טוב לכולם.